פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת תצווה. אנחנו רוצים להגיד שלום לך, אבי, באולפן רמת גן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב,
אולפן
מובורך.
ירושלים.
ירושלים עיר הקודש, אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו באמירת.
אני רואה את המצלמות שלצדך יושב כבר האורח שלנו, כן. יוסי דייט, שנהיה איתו הערב.
כן, אבל קודם כל, אבי, אפשר לא לפתוח תוכנית במזל טוב לשר הפנים ליום הולדותי השישים.
השישים.
איזה חגיגות, אני אומר לך, כמי שעבר את התאריך הזה.
אתה גם מכין אותה איזה מסיבת הפתעה משהו?
לא הזמינו אותי.
אתה עברת את זה לפני שנה, היית הרי שנה מעליו בישיבה.
בדיוק, אז זה באמת.
לכן אתה מרשה לעצמך לגעור בו תמיד.
בדיוק. תשמע, איזה מזל היה לו שליברמן הבריז ולא בא, תאר לעצמך שאחרי כל ההתקפות והדברים הנוראים, הבן אדם עוד היה מגיע, אני מתפלש בכלל הזמינו אותו. טוב.
אבל בוא תן לנו סקופ, מה שלחשת לי לפני כן באוזן, מי הודיע לדרי על מסיבת ההפתעה?
היה לו במוצא שבת, עשו שם סיום השס והקדישו את זה להצלחתו.
סיום השס?
לא, לא, במובן החיוב.
אמרו שהם מביאים, בכיף עוברים את החוזר. סיום השס,
סיום השס של עומדי הזה, הקדישו את זה להצלחתו. אני אומר לך, הלוואי על כל עם ישראל כזאת מתנה ליום הולדת, שגומרים את השס ליום הולדת. ואז ניגש אליו בתום האירוע המכובד הזה, כבוד הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, ואמר לו, כבודו, שמעתי שיש ביום שני איזה אירוע, אתה יודע, יש שיעור, אני לא יכול לבוא. אז דרי באותו רגע למד על מסיבת ההפתעה. אתה יודע, תמיד יש מישהו שהורס מסיבות, הפעם זה היה בתום לב, אבל אני אומר לך, טוב שזה
יצא
היה.
יצא לו טוב.
יצא לו טוב.
עכשיו מסיבות, ואחר כך עוד מסיבה עם איבט, וכל מיני תמונות.
וראש הממשלה מגיע.
שר בשס שעשו לו מסיבת יום הולדת 40. אנשים עוד צעירים היו פעם בשעס, 40 עשו לו במנהרות הכותל, הוא בכלל לא ידע והוא לא רצה את זה.
הוא לא ידע,
וחיברו לו אז שיר, חיברו לו שיר אז לשר, וכל הכבוד לשר, חיבר לו אז חיים ולדר שיר. הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו שם, ועוד אחר כך חטף על זה ריקושטים וכותרות.
איך אומרים, הוא לא ידע, הוא לא ידע, אבל אני אומר, בדיעבד זה יצא לו מצוין, שהמסיבה המיותרת הזאת נעלמה.
אבל כדרכנו, אני יודע שאתה כבר מכין מתחילת השבוע, אתה מכין וורט שמתאים לאקטואליה של פרשת השבוע, פרשת תצווה, יעקב, חבר לנו אותה לאירועים שעל סדר היום.
טוב, בפרשה הזאת אנחנו לומדים על בגדי הכהן הגדול, ואחד מהם זה הציץ, ואתה יודע מה נאמר בגמרא, הציץ של הכהן הגדול מכפר על גבהות הלב. למה דווקא במוח? כי הגאווה מתחילה במוח, אדם חושב שהוא ואפסו ואין עוד, והוא יכול הכל, ואז זה גם מגביע לו את הלב.
טוב, אצל החרדים אין גבהות לב, כולם נמוכי קומה, הולכים שפופים ובוכים.
שפופים
ובוכים. הם יצאו מעולם התורה, כן.
אבל אתה יודע מה, באמת אני לא הייתי מצדיק אף אחד, לא הייתי אומר שאף חרדי השבוע צריך ללבוש את הציץ הזה, יש להם עבירות אחרות. אני הייתי מציע, אם היה כהן גדול, הייתי מציע אולי לרפי, או הרב רפי, איך שקוראים לו, רפי פרץ, או באמת, היה צריך קצת להוריד את האף שלו. נכון. את הגבהות הזאת, אתה ראית את ההתנהגות השחצנית שלו לסמוטריץ'?
תדע מה הייתי מוסיף על זה דלגה. אתה בסקרים לא עובר את אחוז החסימה. בא לך סמוטריץ', תדע, אנחנו מכירים אותו אישית, אפשר לומר עליו הכל, אבל גאוותנו לא. בן אדם צנוע, ענב, נחמד, בגובה העיניים, מה אתה מסתלבט עליו? כאילו אתה ממורמי ה-20 מנדטים שלך, מה שבנט אפילו לא העז לעשות.
הוא הולך לים המלח, הוא מדבר איתו, נותן לו לישון על הספה, אפשר לחשוב מה אמרת.
למקום הכי נמוך בעולם, אתה משאיר אותו לפחות לפי הפרסומים, תשמע, אולי רפי פרץ יגיד שלא הכל נכון, אבל מה אני אגיד לך? אולי סמוטריץ' היה צריך להגיד שהוא תומך בהתנתקות כדי שהוא יקבל יחס של כבוד.
נכון, הוא היה צריך ללבוש מדי צבא, הוא היה צריך לבוא ולהודיע שאנחנו מפנים יישובים, ואז הייתי את הרב רפי פרץ, הולך אליו מעדנות, כפי שהוא עשה כזכור לנו.
אפילו אלונה ברקת הייתה תומכת בו, אם הוא היה מכריז על תמיכה בהתנתקות.
אתה ראית את היציאה המכובדת של רב רפי פרץ בתקופת ההתנתקות, הוא לא הרים יד על חיילים, הוא דיבר איתם בכבוד. אני מניח שברגע שתקום איזושהי ממשלה חלילה שתפנה יישובים ביוש, אז גם שם תגבור על הרב רפי פרץ הממלכתיות.
תראה, אני משעתו כשהוא נבחר כתבתי על היחס שלו לרבנים הצבאיים החרדים, כשאצלנו תקפו את רב אלוף בני גנץ ורב אלוף בוגי יעלון, שמה אני אגיד לך, מבחינת היחס שלהם לאנשים עם כיפות שחורות, הם אנשים נפלאים, אף פעם בכל תקופת הכהונה שלהם לא שמענו מהם מילה רעה, ויעלון היה היחיד בתקופת לפיד, כשביבי לא עז לדבר שאומר, לא יכול להיות שבמדינת היהודים לומדי תורה ילכו לכלא, אתה זוכר? אז כן, אני אגיד לך, הוא
לא שמעתי
מהרב, אני כבר רפי מעדיף פרץ. את הרבה אלופים האלו מאשר הרב הצבאי, הרב רפי פרץ, ויחסו, חשבנו עד היום שזה לרבנים צבאים חרדים, אבל אנחנו רואים שזה יחס שנובע ממנו והלאה גם לחרדלים. וחבל,
אתה יודע מאיפה זה
עדיף
יודע?
כבר את בנט ושקד, עדיף את בנט ושקד.
אתה יודע מה, בנט ושקד הרי פוליטיקאים מעולים, אגב גם סמוטריץ פוליטיקאים מעולים, כולם בתחום הפוליטי שמים את הרב אפי פרץ בכיס הקטן, לא ראיתי אצל הילד שקד, לא ראיתי אצל נפתלי בנט, לא ראיתי אצל סמוטריץ', ואתה יודע מה, אפילו אצל אורי אריאל שנחשב ממייסדי ההתיישבות ביוש,
הוא היה לא שואל, ראיתי אבל לא הגבות, היה מזלזל, נכון.
לא, אבל
נכון.
לא ראיתי את הגבהות לב כלפי החברים שלו. כולם, נכון. כולם עם סנדלים וכולם אנשים פשוטים, הם מדברים איתך בגובה, ופתאום מגיע לך אחד שהיה רב ראשי, כל הכבוד, טייס, כל הכבוד, ומרגיש, איך אמרת אבי?
היה לנו.
נכון, דל גאה. כן.
דל גאה.
אני מסתכל על הסקרים, אתה יודע, אם הוא יתאחד. אם...
אתה זוכר את הרב דניאל הרשקוביץ, שהיום הוא נציב שירות המדינה,
אגב, הוא פרופסור.
איזה בן אדם, איזה מנש
אגב,
הוא היה.
אגב, הוא פרופסור.
מה פרופסור, מה מנש, כל אחד הוא היה מדבר איתו, כדבר איש על רעו. מה זו ההתנהלות הזאת?
תשמע, אני מסתכל על הסקרים, ומה אנחנו, אני למד.
כנראה שהציבור מבין את זה. אני פגשתי, אגב, יש לי משפחה דתית לאומית, קצת רחוקה, פגשתי אותם, ואתה רואה, אני אומר לך, אנשים מתחברים גם חרדלים, מתחברים היום, לפי מה שאני רואה יותר, לבנט ושקד, בגלל המנשקייט שלהם, בגלל שהם בסוף בני אדם. וכשאתה רואה מישהו שרק עכשיו מגיע, וככה מזלזל בכולם, זה אומר דרשני.
ומה זה, אם עכשיו הוא מזלזל שיש לו אפס מנדטים, מה יהיה אחרי הבחירות? הוא יזלזל בשותפים שלו, יזלזל בחרדים. אתה יודע מאיפה זה נובע? אולי בגלל שהוא שירת בחיל האוויר. אומרים לי שבחיל האוויר החבר מרגישים הטובים לטייס.
בגובה הטייס, מעוף הציפור.
אגב, אני מבין שגם אסון הכבל, בשעתו, אם מישהו זוכר, היה שם איזה סיפור.
איתן כבל?
לא, לא. אני מדבר על זה.
כל שבוע באסון הכבל שלו, כן.
אני מדבר על זה פינוי פצוע פעם ששמו נקרא. טוב, לא נחתת לו בעבודות ישנים.
נכנס לשם אלי ישי.
מי?
אלי ישי. אני השבוע הבנתי את האבא מסתכל עליך מלמעלה, אם לפי הפרסומים שלו.
כן, אבל תשמע, אלי ישי פה בבעיה. קודם כל, רפי פרץ בקושי רוצה להתחבר לאיחוד הלאומי. ואחרי שהוא התחבר לאיחוד הלאומי, אתה רואה, הולך עם עוצמה יהודית, ועוצמה יהודית לא רוצים להתחבר עם אלי ישי. הייתי אומר שאלי ישי מעמיד עצמו למחירה בשיטת כל הממעיט במחיר, וגם את זה עדיין אני לא רואה מי שמוכן לשלם. ואז הוא מתראיין לקולגות שלנו, הוא אומר שאם לא יצרפו אותו לאף איחוד, אז הוא ירוץ לבד ויקבל כמה אבי.
אני לא יודע, זה כמו הרשלה שאיים,
חמישה מנדטים.
הוא יעשה מה שאבא שלו עשה. אז אלי ישי, אם לא יצרפו אותו, הוא יעשה מה שהוא עשה בפעם הקודמת.
כן, אבל אתה יודע מה, אני לא כל כך אכפת לי שהרשימות האלה לא הצליחו, כי יש לנו דאגה מסוימת בלב, שאנחנו נדבר איתם.
החרדים, תדע מה, נדבר על זה תכף עם יוסי גייט.
יש
הרגשה, ואנחנו שומעים את זה גם מחברי כנסת חרדים, ולא רק משס, ראינו איך דרי מתנהל, ולא בכדי, אנחנו שומעים את זה גם ממקלב ומאות חברי כנסת, בוא נדבר אבל על עורכת דין חרדית, שהופכת אולי לחברת כנסת ראשונה.
איך קוראים את השם שלה בדיוק?
הייתה פעם אחת ציוויה גרינפלד, שכינה שלך מארנוף, ציוויה גרינפלד הייתה פעם איזה שלושה חודשים במרץ, אבל הנה עכשיו בני גנץ, אפרופו גנץ והחרדים, שם חברת כנסת חרדית?
לא, מועמדת, חכי, מועמדת. בסירייה השנייה. אגב, מה השם שלה בדיוק? עומר, עומר, לא הצלחתי לקרוא בדיוק.
נראה לי עומר.
עומר זה שם
לא יודע. אני לא יודע. אבל אומרים שהיא בחורה לעניין?
כן, אבל מה
היא עושה? היא הובילה משלחות של אישי ציבור למקומות לפולין, לאושוויץ, לביר-קנאו.
אז תראה את המגעיה,
אמנות חרדית, אמנות חרדית, מה רע?
תסתכל במה קורה, יש לנו אחד במפלגת עבודה, אמנם היא רק במקום 25, יש לנו נציג חרדי בליכוד, יש לנו נציג אחד אצל גנץ, ואולי יהיה לנו גם נציג חרדי ברשימת הימין, אבי, יש לנו כאן תופעה שהמפלגות הגדולות מזהות אותה, הן מוצאות אותה בסקרים, הן עושות על סקרי עומק, ומגלים שיש הרבה מאוד חרדים שנמאס להם המפלגות החרדיות ומבקשים בית אחר, אז כל אחד מנסה לצוד, אז נכון שלא סיים אותם.
ובזה נסיים, היה פעם חבר כנסת חרדי לשעבר, שהיום הוא שוב חבר כנסת וראש רשימה, שאמר שצריך להפסיק עם השיטה של מפלגות חרדיות ולהשתלב ברשימות הארציות. אז ינקלביץ' תהיה הראשונה, ואולי יבואו אחרים בעקבותיה. אנחנו נצא לפרסומות, ומיד לאחריכן יהיה כאן באולפן ירושלים אצלך יוסי דייץ' בשיחה מרתקת מאוד, נטולת כפפות ועניבות. פרסומות.
שרו עמנו.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
היי, עם כל הקושי שלי שיוצא נכה, הצלחתי לנהל עסק מסקסי. לפני שנתיים הגעתי למצב שאף פעם חשבתי שיגיע אליו. הגעתי למשבר כלכלי גדול שהביא לסגירת העסק שלי. התחלתי לצבור חובות עצומים, ואני ומשפחתי הגענו למצב שפת לחם ממש. הגשתי פנייה ליד עזרה ושולמית, פות ומתכם, הם מספקים לי סל ומזון מדי שבוע מלא בירקות, פירות ומגוון מוצרי יסוד. תודה לכם יד עזרה ושולמית, שאתם מלווים אותי ברגעים הקשים שלי בחיים.
התרומה נכללת בכלל פעילות העמותה.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
אתם מוזמנים לפסח במופטה. נופש בריאות למדרין עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופטה. 03-964-1555. ותחזרו מפסח בריאים יותר.
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. הגיע זמן הזוהר. לאור קריאת גדולי הדור, יתקיים מעמד אדיר לכבודה של תורה, בהשתתפות גדולי ישראל. באירוע, הופעה מלאה של יניב בן משיח ותזמורתו. מצגת מולטימדיה על בית המקדש ואומנים נוספים. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, בהיכל מנורה, יד אליהו, ביום שלישי, כ"ח באדר א', 5 במרץ. כרטיסים ב10 שקלים בלבד, ושי ענק לכל משתתף בשווי 40 שקלים. האירוע לגברים. פרטים בקרוב.
חסד לאלפים, הרשת הזולה והאיכותית בביתר עילית ובצמוד לקניון רמות בירושלים. והשבוע, אבקת כביסה אריאל 6 קילוגרמים ב₪34.90, משחת שיניים קולגייט טריפל ב₪3.90 בלבד, פסטה 3 צבעים טעמן 5 חבילות ב₪5. חסד לאלפים, ככה קונים בזול.
קונים הכי בזול.
חנייה חינם ללקוחות הסופר.
מטופלים של דוקטור לוי מספרים.
סבלתי מגירודים בידיים וברגליים, והלכתי לפרופסורים. הגעתי לפרופסור גדול מאוד. הייתי מגרדת את הידיים עם סכינים אפילו. וברוך השם, ברוך השם, הכל נעלם. אני ממליצה בחום.
אבחון דרך גלגל העין. בטיפול טבעי אצל דוקטור אליהו לוי. 02-642-6583. 02-642-6583. לפרטים נוספים, ייכנסו לאתר דרך גוגל. דוקטור אליהו לוי.
אירוע מושלם זה לחם בשר בסר בני ברק. אירועים באווירה יוקרתית. תפריט חדש, עשיר ומגוון. ועכשיו במבצע, החל מ-119 שקלים למנה. האירועים והמסעדה בחשרות ערב מחפוד כל השנה. לחם בשר בגדלי בסר 3 בני ברק. חייגו 036-222-442. 036-222-442. מייטורס וכושר לקצ'ורי טראבל מציגים פסח במיראג'יו. מלון 5 כוכבים דלוקס על שפת הים מרינה וחוף פרטי. חוויה קולינרית על ידי שפים בינלאומיים. בחשרות מהדרין ללא קטניות וללא שרויה. מיטב האומנים. פעילות לילדים מסביב לשעון. הכל שתרגישו מלאכים. מיראג'יו. 058-40-30-000. 058-40-30-000.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
ריבר, בר המים היחיד המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים, בחשות בדת צעדה חרדית.
ריבר, ריבר, כוכבית 66-01, ריבר.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים. שתלים וחיטרי זירקוניה בשיטה מתקדמת. שימוש בחומרים האיכותיים ביותר. רפואת השן, בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. ועכשיו במחירים משתלמים במיוחד. רבי עקיבא 65 בני ברק, 03-619-2885. הסדר מיוחד לחברי כל קופות החולים.
השכנים מסרבים שהמעלית תפעל כמעלית שבת?
כדי לדעת את הזכויות שלכם, אתם לא צריכים טובות. ייכנסו עכשיו לאתר כל זכות. מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל חינם, ותמצאו את כל הזכויות שלכם. כל זכות, זכותכם לדעת, זכותכם לקבל. בסיוע משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל.
אלדן, שלום.
שלום, אני רוצה להחליף את הרכב.
מעולה, באלדן תוכל לקבל עסקת טריידין אמרה בפריסת תשלומים רחבה.
טוב, אז בכמה תשלומים אפשר לשלם? 36, 48?
צעה, יש לך עוד.
די, נו, עוד מעט תגיד לי 100.
איך ידעת? בעסקת הטריידין אמרה המשתלמת של אלדן תוכל לשדרג את הרכב הישן לרכב חדש ולהנות מפריסה עד 100 תשלומים על ההפרש. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתנאי המבצע.
לטקס? לטקס ויסקו? קפיצים? מתבלבלים? מזרני ישרים, מזרנים איכותיים, כי על מזרנים לא מתפשרים. מזרני ישרים, מזרנים שפותחו על ידי המומחים, להשיג בחנויות המובחרות. לבירור הסניף הקרוב לביתכם חייגו 03-630-6699.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. בחשרות הרב לנדו, ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600 קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לכם באולפן ירושלים, ואני אומר לכם כי יעקב אתה באולפן, ולצדך נמצא סגן ראש העיר, הרב יוסי דייט, שידידינו הטוב.
ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
ערב טוב לך יוסי, אתה יודע, היית תקופה שלא הייתי כל כך בטוח שאנחנו נפנה לך בתואר סגן ראש העיר, אבל ברוך השם, הכל יסתדר בסופו של
אז
דבר.
אז בוא תגיד את כל התארים שהוא נושא בהם.
נו, תגיד
יעקב.
אתה.
יעקב. אני כבר לא זוכר, עתיד עד רמת גן שוכחים
טוב,
קצת.
ערב טוב, אבי, אתה לא איתנו באולפן, אז אני יושב מול יעקב, ערב טוב יעקב. ערב טוב לכולם. אתה יודע שכשאדם יוצא בבוקר, הוא לא יודע איך הוא חוזר בערב. כשאני יצאתי למערכת הבחירות, לא ידעתי איך אני אצא. ברור שבין חלק הדברים שהיו, לא ידעתי אם אני אכנס לקואליציה, לא ניכנס לקואליציה, אבל בסופו של דבר אנחנו בקואליציה, ו...
כן.
וממשיכים
הלאה. אז בוא נדבר אולי, נתחיל דווקא במה שאני חושב שכן ידעתם, כי הבחירות בירושלים אמנם מאחורינו, אבל ההשלכות לפנינו ברשימה הארצית, והראשונה שבהן היא השוויון חצי חצי מול דגל התורה ברשימה הארצית, יוסי, אתה לא ידעת, לפחות בירושלים, שהציבור הליטאי הוא לפחות חצי מהציבור החרדי בעיר? לפחות חצי?
ידעתי, למה אתה אומר שלא ידעתי? ידעתי ואמרתי את זה גם לליטאים, ובדיונים שהיו לנו איתם, אנחנו הסכמנו לתת להם מצב של 50-50, ויתרה מזאת, לא רק 50-50, הסכמנו גם שיהיה מצב שהם יותר מאיתנו. במצב של 9 נציגים היה אמור שלליטאים יהיה 5 נציגים, ולנו לאגודת ישראל 4 נציגים.
אבל זה נפל, זה נפל על איזשהו מקום איזוגי, שהם לא רצו רק את האיזוגי.
זה לא נפל על איזוגי, זה נפל על דברים אחרים, אבל אם אתם רוצים לחטט בהיסטוריה, וזה נוח לכם וזה עושה לכם...
לא, לא, כי ההיסטוריה חשובה לנו, כי אנחנו מסתכלים בהיבט הארצי, ירושלים הייתה קו השבר. ירושלים בעצם שברה את הנוסחה של 60-40 בכל הארץ, ופתאום, אבל תראה, זה לא סתם שנהייתם טייקו, נהייתם 6-3, ואני יודע שאתם מכוכבים את המספרים האלה.
היה לנו טיוטה. יעקב, אם אני לא טועה, אתה כבר גם פעם ראית את הטיוטה הזאת. הטיוטה הזאת אמרה שליהדות התורה בבחירות הקודמות, בקדנציה הקודמת, היה 8 נציגים. לפי כל הצפי היינו אמורים להיות 9 נציגים. האדמור מוויז'ניץ הסכים, במקום התשיעי היה אמור להיות חברי שלמה רוזנשטיין, הוא נציג ויז'ניץ, הסכים לזוז למקום העשירי, וכך שאם יהיה 9 נציגים, היו אמורים להיות לסיעת יהדות התורה, לדגל התורה 5 נציגים, לאגודת ישראל 4 נציגים, ללא רוטציה גם. הייתה הסכמה, וזה נפל, זה נפל לגמרי לגמרי על דברים אחרים. היו אנשים שרצו בכל מחיר ללכת בנפרד, דגל התורה ללכת בנפרד, היו אנשים שרצו לצאת לפילוג.
זה נשאר כמו, במידה רבה, כמו האחדות עכשיו בארצי, שכולם מחפשים את התרוצים, אבל בסוף לא כל כך רצו. אבל בוא נשאל אותך שנייה מכיוון אחר. ואת יודע, ישבנו עם יעקב ליצמן, הוא אומר, היו זיופים שם בבחירות, אנחנו לא נעשה מזה עסק, לא יכול להיות שאלו התוצאות. ואני שואל אותך, לאיפה נעלם כל הציבור החסידי של ירושלים? אבל זה לא ממצא,
זה כבר לא תיקו, זה 6-3, זה כבר זה פש, פר הוא אדיר.
ומי שמסתובב ברחובות העיר, אתם גרים שם, אבל אני נמצא שם הרבה, יודע שיש יותר חסידים מאלו שבאו להצביע. מה קרה כאן?
אז דבר ראשון, אתה רואה שאתה, גם בלי שהיו תוצאות ההצבעה, אתה יודע שיש יותר חסידים. תראה, גם
יותר חסידים מהתוצאות, אבל לא...
יותר חסידים מהתוצאות, לא אמרתי שיש יותר חסידים מהליטה. אמרתי, אנשים לא יכולים להכחיש את החי. ההצעה הזאת של 5 נציגים לדגל התורה ו4 נציגים לאגודת ישראל הייתה על השולחן, ויש טיוטה שהייתה אמורה להיחתם בערב יום כיפור תשע"ט, ומשום מה סורבה על ידי דגל התורה. זה דבר שהוא עובדה. זה שאנחנו חסידים, ידענו מה המספר שלנו, אנחנו יודעים. עשינו מיפוי קודם, ואנחנו ידענו שאנחנו חסידים מונים בערך כ-33-34 אלף נפש, 1,000 מצביעים, זה מה שיש לחסידים בירושלים.
אגב,
זה...
אגב, אני חייב לעצור אותך, יוסי, כי באותם נתונים שאתה מדבר עליהם, ראיתי דף הנתונים הזה, אז היה גם שיש 33,000 קולות ליטאים.
לא,
ברחו
לא,
לכם איזה
לא,
12...
לא, 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 אז אתה לא ראית את הדף הנכון, כי בדף הזה שאתה... אם אתה ראית את הדף, בדף ההוא יש בערך כ-37,000-38,000 ליטאים ו-34 לחסידים. הם היו בפער מאיתנו, אבל הבעיה שאנחנו, לא היה לנו את מספר מצביעי עץ, שאת זה, זה היה נעלם. לכן היו כאלה שאמרו...
לאיפה הם הצביעו בסוף?
לא, אין לי מושג. אני לא, באמת, אני לא נכנס להם בלחטט בעבר.
לא, כי מעניין אותי יחסי הכוחות בין הליטאים לחסידים. זה מאוד חשוב.
מבחינה מספרית אנחנו יודענו מה המספר של החסידים. השאלה הגדולה זה, מה קרה בציבור החסידי שחלקם,
ואני אעצור אותך שנייה, יוסי, כי כל מי שהסתובב בקדנציה הקודמת בעירייה לא יוכל לומר שהדלת שלך לא הייתה פתוחה לכל אחד. ולכן התמיעה הזאת היא תמיעה רבתי. שהיא
פתוחה יותר מדי.
שהיא פתוחה יותר לליטאים
מאשר לחסידים.
אז איפה נעלמו החסידים?
בוא רגע נחשוב, אנחנו עושים הרי שיחה הגיונית, נכון? הפער בין אגודת ישראל לש"ס זה בערך כ-7,000 קול. מספר המנדטים בין ש"ס לאגודת ישראל הוא 2 מנדטים. המשחק הזה במשחקי העודפים, הרי אתה מסכים איתי שהיה יכול בשקט
להיות מצב... קולות, בוא נדבר על קולות מוחלטים, כי במנדטים אתה אף פעם לא יודע...
אז אמרתי, לש"ס כן. היו 33,000 קול, ולנו היו 26 ומשהו. אז הפער הוא בערך 7,000...
אתה מדבר על הפער בין אגודת ישראל וש"ס.
הפער בין אגודת ישראל וש"ס. והעומת זאת, הפער במנדטים, הפער במנדטים, אגודת ישראל הוא 3 מנדטים, ולש"ס 5 מנדטים. נכון שהשבר הוא גדול מאוד כשזה נשמע 6 לדגל התורה ו3 לאגודת ישראל, כי זה מחצי. אבל אתה שואל אותי, לא היה חסר שאם אנחנו לא היינו חותמים את ההסכם עודפים עם קינג, היינו נמצאים עם 4 מנדטים, ואז לא היינו נמצאים בכזה ש... אבל בוא, תשמע, היות שלא אנחנו מנהלים את העולם. יש בורא עולם.
כן, אבל בוא נתמקד בשאלה, לאיפה נעלם הציבור חסיד? אתה ראה אותו אין שיש 6,000 קולות שלא באו, לאיפה הם הלכו?
נראה לי שהנחה הייתה זה השערה. כן, בבקשה, יוסי.
זה חשבון הנפש שהיום תנועת אגודת ישראל עושה. ואנחנו לא מתעתים את זה, אנחנו לא באים ומתייפיפים ואומרים, רבותיי, אנחנו יודעים, ואנחנו, אין לנו תשובות להכל, אנחנו בודקים את זה. אנחנו יודעים שיש חלקים מאוד מאוד גדולים בתוך תנועת אגודת ישראל שבחרו להיות קנאים, בחרו לא לצאת להצביע. הייתה איזה מין שעננות, כי חשבו, הנה, אם אנחנו מתמודדים לרשות, אז אנחנו נצביע לעבור יוסי דייט של הרשות, ובזה אנחנו ניתן את חלקנו לאגודת ישראל, ולעומת זאת, יש לנו ברכת רב חיים קניאבסקי לילדים צדיקים, וזה, אז אנחנו נצליח גם לקבל, גם להצביע לאגודת ישראל שזה יוסי דייץ' וגם להצביע לדגל התורה שיש לנו את ברכת הצדיקים עבור ילדים צדיקים ועוד כל הברכות שהיו. אז זה אנשים שעשו את החלוקה.
אגודת ישראל נמצאת כיום. אני מכיר מישהו באולפן ירושלים שנהג כך. יש גם טכנאים שעובדים.
ואני נהגתי
אבל
הפוך.
אבל אני מכיר הרבה מאוד שנהגו כך. כך שאני אומר, תראה, ברור שאגודת ישראל צריכה לעשות בדק בית. כל תנועה חייבת לעשות בדק בית. אם אני לוקח מי כמוכם, שתי הפרשנים המעוללים, קחו את המצבה של לפני הבחירות לרשויות המקומיות של תנועת דגל התורה. הרי כמה תורים אתה כתבת, יעקב ואבי, על מצבה הרעוע של תנועת דגל התורה. והנה, חלפו להם הבחירות המקומיות, ופתאום דגל התורה מהמשבר הגדול שהיא הייתה בו במהלך קיץ תשע"ח, יצא ממנו בתרועה גדולה, ואף אחד לא זוכר את המשבר הגדול שהיה שם בתנועה, והם פורחים. אגודת ישראל עוברת עכשיו איזה משבר. אנחנו עושים את הכל, במקום לטטא את זה מתחת לשטיח, אנחנו מנהלים את הדיונים בפומבי, ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו מחזירים חזרה אלינו את הצעירים, איך אנחנו מחזירים אלינו חזרה את כל החוגים שבחרו לא ללכת להצביע, איך אנחנו מביאים אותם חזרה הביתה, ואת המספרים האמיתיים שיש לאגודת ישראל.
כשאתה עושה עבודת שטח, אתה יושב מול נתונים, אתם יודעים איזה חצרות חסידיות לא באו להצביע לכם? אני לא מניח שמדובר לא בויז'ניץ ולא בגור ולא בבלז, מדובר בדרך כלל חסידויות קטנות שנדמה לי שהן מזוהות יותר עם שלומי אמונים. חוסיות זה, אז בעצם הבדק בית צריך להיות אצלכם בשלומי אמונים, אם ככה.
נכון, הבדק בית נעשה גם בשלומי אמונים, אבל אם אתה תיקח את המספרים שהביאו בשלומי אמונים, אז אתה תראה שהרוב המצביעים של תנועת אגודת ישראל היו מהחסידויות שאתה מנסה כאילו לייחס לתנועת שלומי אמונים, שהם לא באו להצביע. ברור, אמרתי לך, אגודת ישראל צריכה לבדוק את עצמה וצריכה לעשות את המקסימום, איך היא מחזירה את המצביעים הביתה.
וזה אין לכם הרבה זמן לבדיקה הזאת, כיוון שאנחנו נמצאים חודשיים לפני בחירות כלליות.
אנחנו נמצאים בעיצומה. בשביל זה הייתה הוועידה בנתניה, בשביל זה יש לנו את כנס הקהילות
ביום ראשון. אז בוא רגע אחד, לפני שנדבר על הוועידה בנתניה, אבל על הבחירות הארציות, שגם שם אתה מעורב, אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, אתה יודע, יום לפני הבחירות ישבנו עם צביקה כהן, שהתמודד בשעתו בטבריה, והוא אמר לי, יעקב ולי, אני חבר של יוסי, חבר אמיתי, אני דואג מה יקרה איתו אם הוא מפסיד, בגלל שהייתי בסרט הזה שאתה נמצא בהיי, שאתה מרגיש שאוטוטו אתה ראש עיר, ופק אתה חוטף את המכה למחרת, זה לפחות שנה להתאושש. ותשמע, אנחנו רואים אותך כמה זמן חלף, אני ככה לא מסומכן על הזמנים, לא חלף הרבה זמן.
ארבעה חודשים, כפה לך
חשבון. ארבעה חודשים, אתה כבר בתפקידים, אנחנו שומעים אותך, נכנס כבר לטרנס של הבחירות הארציות, איך מתוששים מכזאת סיטואציה, שאתה מנהל קמפיין, רץ, מרגיש שהשטח איתך, מרגיש אפילו חיבור לציבור חרדי, לציבור חילוני, ופתאום לחטוף את הבום הזה ולהתושש.
אני אעמיק את השאלה, אבי, אני אעמיק את השאלה, כי אני אוסיף לה גם פן נוסף, מילא שלא בראשות העיר, אבל לפני כן, בקדנציה הקודמת, יוסי, אתה היית כמעט מספר שתיים בעירייה, תכנון ובנייה, היית, למעשה, או מספר שתיים ומספר שלוש, היום אתה מרגיש כמספר 4 או 5 או אפילו 6, כך שהמכה היא כפולה, יש לך מוטיבציה לקום.
ואנחנו רואים פוליטיקאים, כולל בכירים, ראינו בשעתו את נתניהו, שנשברים ואומרים, פסק זמן, הולכים, לוקחים איזה שנה להתאושש.
ואיך אתה קם בבוקר, יש לך חשק לעבוד? זה השאלה.
דבר ראשון, אני אדם עם אמונה מאוד מאוד חזקה, ואני משנן לעצמי כל פעם מחדש. לא אני מחליט מה יהיה בעולם. אני בסך הכל עושה את תפקידי, עושה את ההשתדלות שלי, בשביל זה יש בורא עולם, והוא מוביל. אני לא יודע מה הסיבה, למה הוא מוביל את זה, מה הסיבה לתוצאות. אני הייתי שליחם של גדולי תורה, מסכים איתך שזה קשה, זה מאוד מאוד לא נעים להפסיד, זה מאוד מאוד לא נעים לקום בבוקר למחרת ולצאת לרחוב כשאנשים מצביעים עליך ואומרים לך, תשמע רק רגע, אתה הפסדת, למה הפסדת? אבל מצד שני אני חייב לומר לך, אני סיימתי את מערכת הבחירות עם הרגשה שעשיתי קידוש השם מאוד מאוד גדול. נכון שלא זכיתי, נכון שנפגעתי, ונכון שכמו שאתה אומר, יעקב, הרגשת שהייתי בעבר מספר אחד או מספר שתיים בעיריית ירושלים, אבל בוא, לא אני מחליט איך זה נראה העולם. אני יכול לומר לך שאני הייתי בתקופות מאוד מאוד קשות, לפני כ-10 שנים, כשניר ברקת נבחר בפעם הראשונה, מאיר פרוש התמודד מולו. הייתי ראש המטה של מאיר פרוש, הייתי האדם הכי סנוי בלשכתו של ניר ברקת, האדם שמסומן שצריך לעשות הכל כדי שהוא לא יוכל להתקדם בעיר ירושלים, שום דבר לא, איך חוסמים בפניו את הדרך. והנה לאט לאט עקב בצד הגודל, ובחסדי שמיים גדולים, בסייעתא דשמיא, בכוח ההתמדה ובכוח השליחות שאתה יודע, שאתה באת לא בשביל להדיר את שמך הפרטי, אלא אתה באת את השליחה של תנועה, ואתה קם בבוקר ואתה חושב איך אתה עושה עוד טובה לעוד יהודי ולעוד יהודי, ומזה אתה חי, זה השליחות שלנו. אז נכון, יש תקופות קשות, אבל אם אתה חי באמונה, תאמין לי, הכל יותר ברור ויותר נוח.
ואתה רואה את זה קורה גם עם אושליון? אתה רואה את זה מתרחש?
כן, אני רואה את זה כאדם שמלומד בניסיון. ואני אומר לך, יש מנהיג לבירה, יש ריבונו של עולם, אנשים שחושבים שכוחם ועוצם ידם הם מספר 1 והוא מספר 6 והוא מספר 7. אני מעולם לא התייחסתי לאנשים כן מספר, אני מעולם לא מדדתי את כוחי לעומת היחס לעומת אחרים. אני לא נמצא במקום הזה, אני נמצא במקום שבו אני שליחם של גדולי תורה, אני שליחם של ציבור, ואני קם בבוקר עם אנרגיות של אמונה שאני יודע שהריבונו של עולם יעזור לי לעשות כמה שיותר לטובת הכלל.
יוסי, מרוצתים לנו שאנחנו חייבים לצאת לפרסומות, נשמע את דבר המפרסם, תישאר עמנו, אנחנו ממשיכים.
יש לנו הרבה מה לדבר.
עוד הרבה מאוד. פרסומות.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
קניות לשבת? קחו סיטיקר, שתי דקות ואתם ברכב.
סיטיקר, סיטיקר, פשוט כך וסע.
הורידו את האפליקציה או חייגו כוכבית 2319.
תחום ההשקעות הוא תחום לא פשוט, לא בטוח, אבל יש מקום וחברה שגילתה לנו שהוא ממש ממש פשוט, זו חברת מלכה השקעות. לצורך כך אני רוצה לצרף אל קו השידור את יקיר מלכה, מנכ"ל מלכה השקעות. שלום יקיר.
שלום וברכה.
בוא תספר לי בבקשה מה צריך לבדוק לפני שקונים קרקע להשקעה.
מה שצריך, קודם כל אנחנו חברת מלכה השקעות, מה שצריך לבדוק לפני שרוכשים קרקע, וקודם כל הכי חשוב לבדוק מי הבעלים של החברה, כמה זמן החברה הזאת קיימת, לראות שיש לה ותק, שיש את הסיפורי הצלחה. אנחנו חברת מלכה השקעות כבר קיימת יותר מעשור, מציעה היום יחידות קרקע בפרדס חנה כרכור, ב-109,000 שקלים. יחידות קרקע שבאמת יניבו למשקיעים תשואות מאוד יפות בעתיד. חשוב להבין, זה קרקע להשקעה, לא קונים פה דירות ולא חלומות לטווח ארוך, והשקעה שמתאימה למי שיש את הכסף הזה פנוי, אבל למי שיש את הכסף הזה פנוי, ובאמת, הוא יודע להמתין כמה שנים טובות, הוא יעשה צורות מאוד מאוד יפות, בטוח הרבה יותר טוב מאשר הכסף ישכב בבנק. אז תרימו אלינו טלפון, כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות, ותקבלו פרטים בצורה מאוד מסודרת, מאוד מובנת, ונוכל לרוץ מזה קדימה.
אני כבר השתכנעתי, אז אתה אומר שבינתיים המקומות הכי חמים להשקעה זה פרדס חנה כרכור, נכון?
המקומות, היום יש לנו מתחם של 300 דונם. 300 דונם בהסכם שיתוף אחד, שכל הקרקע הזאת היא צבועה בצבע צהוב, על פי תמ"א 35, תוכנית מיתר ארצית. זה אומר שבעתיד, האזור הזה ייבנה. יש לנו בתור חברה שליטה ענקית על המתחם הזה, ובעזרת השם אנחנו מאמינים שאזור פרדס חנה כרכור, בגלל הקרבה שלו לרכבת והקרבה לכביש 6, זה אזור מאוד חם להשקעה, ובנדל"ן צריך לראות טווח ארוך, לא שנה, שנתיים. מי שיש להם באמת 109,000 שקלים פנויים, שירים טלפון. כוכבית 5751 יקבל פרטים מסודרים, יבין מה זה חשבון נאמנות, מה זה העברה בטאבו, יבין בדיוק לפני שהוא קונה קרקע, בדיוק מה הוא קונה, איך הוא קונה, ואיך הדברים מתבצעים, והכי חשוב גם, יקבל תקן 22, תקן 22 זה שמאות של משרד המשפטים, שמצליקה ללקוח בדיוק מה הוא קונה, והוא יבין בדיוק מה הוא קונה, ואיך הוא עושה כסף טוב.
תשמע, זו השקעה ממש שווה, כי המחירים שם לא יוזלו, קרקעות רק עולים המחירים שלהם, והנה כאן זה שווה, אתה משקיע, וזה השקעה שווה מאוד. כוכבית 5751, מלכה השקעות, יקיר מלכה, מנכ"ל מלכה השקעות, תודה רבה לך.
תודה לכם, תרימו טלפון, כוכבית 5751, אנחנו זמינים אליכם, תודה, שיהיה בהצלחה.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי.
אוהבים ללמוד עם הרב מילצקי מגיד שיעור הדף היומי הגדול בעולם, כאן בכל חי. רוצים להנות מליל סדר פסח חווייתי ולהשתתף מדי יום בשיעור הדף היומי של הרב מילצקי? אתם מוזמנים לפסח במופתה, נופש בריאות למדרין עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. תהנו מטיפולי המופתה הייחודיים והידועים לשיפור המדדים לבעיות לב, לחץ דם, סכרת ועוד. התקשרו למופתה 03-964-1555 03-964-1555 ותחזרו מפסח בריאים יותר.
חברת סולגר, החברה המובילה בתחום הויטמינים המינרליים וצמחי המרפא, מפנקת את מאזיני רדיו קול חי ומזמינה אתכם לקבל ייעוץ והטבות בחינם. 50 המאזינים שיתקשרו יקבלו לבחירתם מוצר מוקטן נאמבר 7 להתנסות אישית, או דוגמית למוצר כמוסות קורקומין ליקוויד ג'ל מבית סופרם, את ודפי ממו סופרם. בנוסף יהנו מייעוץ מקצועי וקבלת מידע, חייגו עכשיו 1-800-350-333 בשיחת חינם, 1-800-350-333.
ברוך השם זכינו למשפחה מרובת ילדים. אני ואשתי עשינו את כל ההשתדלויות בכדי לשרוד את החודש ולהתקיים. אך המצב הכלכלי שלנו הלך ודרדר, והדוחק היה גדול. צמצמנו בהוצאות כמה שניתן, ועם זאת לא הצלחנו לרכוש את כל הדברים הכי בסיסיים, כמו לחם, חלב, גבינות וביצים. פניתי ליד זרוע ושולמית, והם נענו לבקשתי ובזכות תרומתכם. אנחנו מקבלים סל מזון מדי שבוע בסיוע תמידי.
בכלל פעילות העמותה.
מזל טוב, מזל טוב.
רשת קפה גרג מזמינה אתכם לחגוג את האירועים המשמחים בחייכם בחדרי ה-VIP שלנו, באחד מהסניפים ברחבי הארץ. חפשו עכשיו רשת קפה גרג ובחרו את הסניף הקרוב עליכם ותיהנו מחוויה חלבית קולינרית ומשובחת.
קפה גרג, שיהיה במזל. סניפים כשרים למהדרין.
חולמים על מגורים באיכות חיים? דירות אחרונות בפרויקט מבואות חנניה בנתיבות החדשה. דירות ארבעה חדרים, פיתוח סביבתי מושלם, מרפסת סוכה ונוף לאגם, צמוד לתחנת הרכבת, החל מ-895,000 שקלים. הפרויקט היחיד אשר הרב יורם אברג'ל זכר צדיק לברכה קרא לרכוש פה דירות.
אשר קוראת לכולם לבוא ולהירשם לקניית דירה בפרויקט הנפלא הזה.
הבנייה כבר החלה. התקשרו עכשיו, כוכבית 8672, כוכבית 8672.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
חולמים על מגורים באיכות חיים? דירות אחרונות בפרויקט מבואות חנניה בנתיבות החדשה. דירות ארבעה חדרים, פיתוח סביבתי מושלם, מרפסת סוכה ונוף לאגם, צמוד לתחנת הרכבת, החל מ-895,000 שקלים. הבנייה כבר החלה. התקשרו עכשיו, כוכבית 8672, כוכבית 8672.
חייגו עכשיו 03-677-7772
אין, וטוב שאין.
מה אין?
בגבינה הצהובה הטעימה של נועם אין חומרים משמרים. אז למה לבחור באחת שיש?
טרה, להכניס טוב הביתה.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חזרנו מהפרסומות ואיתנו סגן ראש עיריית ירושלים, הרב יוסי דייץ' באולפן ירושלים. יוסי, שוב שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
בוא נדבר על הבחירות הארציות, ואתה חלק מהצוות הבכיר של אגודת ישראל. איך אחרי כל הפצעים העמוקים האלו שטרם הגלידו מהבחירות המקומיות, ולא רק בירושלים, אפשר עכשיו לעבוד ביחד? הרי ברור שהדבר הזה קשה. מצד שני, ואני אומר מצד שני, כשאתה הולך ומקים עכשיו מטות נפרדים, אז המשמעות היא שאתה אומר לציבור, עדיין לא בשלו התנאים לריצה אמיתית ביחד. זו המשמעות.
זה נכון. זה נכון שבזה שאתה עושה מטות נפרדים, אולי יהיו כאלה בציבור שיגידו לך, חבר'ה, הם לא מסוגלים לשבת ביחד. ובוא, גם לא נתאמם. יש משהו באמירה הזאת, ללכת לנהל מטה בחירות ביחד עם דגל התורה, ברור שהחשדנות תהיה אחת כלפי השני מאוד מאוד גדולה, ולכן החלטנו בהחלטה מפוקחת על ידי שתי עשיות, גם דגל התורה, ההצעה הגיעה יותר מטעם דגל התורה, בישיבה שהייתה לנו איתם במוצאי שבת, שהם אומרים הם רוצים לעבוד
לבד. ליצמן רצה ללכת ביחד.
ליצמן רצה ללכת ביחד בוועידה, בכל להקים את המפץ החרדי, זה מה שליצמן אמר. אבל הוא גם הוא הבין שכנראה המפץ החרדי לא יכול לצאת לפועל. וכרגע צריך לנהל מערכת בחירות שבו כל אחד מביא את הציבור שלו ועושה את המקסימום בבית אצלו. וזה מה שבחרנו, וזה מה שנעשה. אני רוצה שנעשה את זה על הצד הטוב.
אני רוצה למצוא בזה, יוסי ואבי, דווקא צד לשבח. אני זוכר מערכות בחירות קודמות, הקימו מטה חודש וחצי קודם, במשך שלושה שבועות היה צריך כל הזמן לריב על תפקידים. יש לך יושב ראש מטה הסברה מדגל, צריך להיות מישהו מהגודה, מישהו
בתקציבים,
מישהו מהגודה, אני זוכר בחירות שעברו, התחלתם לעבוד בפרסום, שבועיים לפני הבחירות, כי היה שם כפל תפקידים, מה זה כפל? משולש, צריך אחד מהסיעה המרכזית, אחד משלומי אמונים, אחד מדגל.
זה היה אחד מאגודת ישראל, כל תפקיד היה צריך להיות שתיים.
זה שיתק את המטה, אז אולי עכשיו יעבדו יותר מוקדם, יעבדו יותר טוב.
לא, מצד שני, איך אתה מעביר מסרים זהים? בסוף אתה לא יכול.
רגע, תכף נראה, נגיע לזה תכף. אני רוצה לראות, האם אתה מסכים שיש שבח בזה שכל אחד עובד בנפרד?
כן. אם לא הייתי חושב שיש בזה שבח, לא היינו עובדים בנפרד, היינו עושים את הכל
בשביל... לא, אולי זה בגלל תואר פועל יוצא של הפצעים.
לא, זה גם פועל יוצא של הפצעים, אבל גם אני חושב שיש בזה תועלת מאוד מאוד גדולה, בזה שהיום כל מטה, כל אגודת ישראל תפעל בקרב הציבור שלה, ודגל התורה תפעל בקרב הציבור שלה, ולא נצטרך חיכוכים ומריבות, זה מביא את הכסף מפה וזה מביא את התקציב לזה, אלא כל אחד פועל על התקציב שלו ועל האנשים שלו, אני חושב שרק דברים טובים יצא מזה.
אבל היו חילוקי דעות מהותיים, כך לדוגמה את סוגיית הגיוס, זה לא סוד שבדגל התורה רצו להעביר את החוק מות שהוא, ואגודת ישראל תקע מקלות בגלגלים, ובסופו של דבר, תדע, במבחן התוצאה בינתיים, עם האורכה שבגץ נתן בינתיים, זה הלך לנו, לך תדע מה יהיה.
אני לא מסכים.
השאלה היא, איך אתה מעביר את זה לציבור שלך?
איך אתה מוכר את זה לציבור?
בדיוק, מה תגיד להם? על הגיוס נאבק בכל מחיר, אבל בדגל מוכנים ללכת לנוסחה שאתם לא יכולים לחיות איתה.
אגב, זו שאלה רלוונטית לחוגים הקיצוניים שאתה רוצה לפנות אליהם. הם אלה שברחו לכם בעיריית ירושלים.
אבל זה לא הוגן, בהצגת השאלה גם אתה אומר כך.
נכון.
כשדגל התורה באה ורצתה להיקדם עם נושא הגיוס, אתם באגודת ישראל תקעתם להם מקלות בגלגלים. מי באגודת ישראל הביא מקלות לגלגלים ושם אותם? מה זה? זה מישהו פעל על דעת עצמו? זה, למה כשאתה מדבר מטעם דגל התורה, זה נקרא שהם רצו להתקדם, ואילו אנחנו באנו ותקענו מקלות בגלגלים. אדוני, אצלנו פעלו מטעם חברי מועצת
כן, השאלה מבחינה הסברתית. זה לא. איך אתה בא לציבור שלך?
אז בשביל זה, יש מתי הסברה של דגל התורה, ויש מתי הסברה של אגודת ישראל.
אבל אתה מוכר
תהיה ועדת תיאום. אז תראה, יש לנו את זה בכל מיני נושאים. מה חסר בנושא של, למשל, זה שחבר הכנסת גפני יצא ואמר שהוא מוכן ללכת לגנץ, שזה מרחיק לנו ציבור שלם כמו חב"ד, אז מה? נכון, ברור שאנחנו נצטרך לעשות...
גנץ, זה דווקא דוגמה, אתה יודע, זה סתם אולי לעצבן, מה שנקרא דווקא נתניהו, אז יש דווקא גנץ להראות. אנחנו לא בכיס של אף אחד, כולם יודעים שהחרדים הלכו עם ביבי. אבל פה, בגיוס ובנושאים אחרים, זה מהותי, וזה יגרום לחסידויות קנאיות.
תהיה ועדת הסברה של אגודת ישראל, תהיה ועדת הסברה של דגל התורה. נשתדל לעבוד במשותף. נכון שהם יעשו את ההסברה שלהם, ואנחנו באגודת ישראל נעשה את ההסברה שלנו, אבל בשביל שלא יהיה בעיתון, אתה לא תפתח מודעה שמדברת בסגנון א' ומודעה שמדברת בסגנון ב' מטעם אגודת ישראל, בשביל למנוע את הדברים האלה, יש ועדת היגוי מצומצמת, גם מטעם אגודת ישראל ומטעם דגל התורה, שישבו ביחד אחת ליום יומיים, נקבע את המסרים, אנחנו לא הולכים להסתיר מה המסרים שאנחנו הולכים להעביר לציבור, והם לא הולכים להסתיר מה המסרים שהם הולכים להעביר לציבור, ונראה איך לפנות לציבור במקסימום, שהוא גם לא ירגיש מבולבל.
כן, אתה אומר, מבחינה טכנית, על כל מודע יהיה חתום יהדות התורה, או שיהיה חתום אגודת ישראל בנפרד ודגל בנפרד?
עוד לא ירדנו לרזולוציה, אבל אני מאמין שהיא תדבר, הגריד של המודעה ידבר באותו שפה. האם זה יופיע אגודת ישראל, או דגל התורה, או יהדות התורה המאוחדת, עוד לא ישבו על זה.
יש עוד משהו שאני רוצה לשאול אותך, אולי לאור הכישלון בירושלים. אתה הובלת קו מאוד מעניין בירושלים, שלקרוא גם לציבור המסורתי, אתה יודע, קצת ממה שש"ס עושה כעת, להראות את הפנים היפות של הנציגות החרדית, ויש מה להראות. אתם תלכו על הקו הזה, גם במערכת ההסברה עכשיו, או שתדגישו רק את הפנים החרדי?
אני אמליץ מאוד, תראה. דבר שונה, אנחנו הולכים לעבוד בפנים החרדי, כי תדע לך, זה שאנחנו מסתובבים היום בציבור החרדי, ואת רואה ציבורים שלמים של חבר'ה צעירים, או אנשים אומרים לך, אני הולך להצביע נתניהו כי אני רוצה להציל אותו, זה דבר שאנחנו
צריכים לצוג על זה. אגב, יוסי, אתה שומע את זה ברחוב מאנשים?
לא, אני קורא על זה יותר, אני פחות שומע את זה מאנשים, אבל אם אני שומע, בציבורים איפה שאני מסתובב, אני לא שומע את זה שמישהו חס וחלילה הולך להצביע כנגד דעתם של גדולי התורה, אבל אתה שומע את זה מאנשים, גם אתה יעקב, אתה כותב על זה, ואתה אבי כותבים על זה, וזה כתוב, אנשים חוזרים ומשננים את זה, שיש היום ציבור חרדי גדול שאומר, אני הולך להצביע לנתניהו, ואנחנו צריכים להקים זעקה גדולה.
רבותיי,
מושיעם של ישראל, מושיעם של ישראל לא יהיה ביבי נתניהו. מושיעם של ישראל יכול להיות ביבי נתניהו רק אם יש מפלגה חרדית חזקה שתשמור על האינטרסים שלה. אם אנחנו נהיה חלשים, שיהיה לך ברור, הוא לא יתבלבל בלא
להשמיד אותה. יש כאן בעיה יותר עמוקה. נכון, הפעם זה ביבי, אבל יש בתחושה בציבור החרדי, בחוגים אולי פחות ההארדקור, יש תחושה שלא משתפים אותם, ולא זה, אין פריימריז, אין ייצוג לדעת הקהל, מי החליט, קבעתם בוועידת אגודת ישראל, מי הנציגים, אתם שאלתם מישהו, אני אומר את זה גם על דגל התורה, לא רק עליכם,
אבל למה רק עלינו?
אנשים רוצים להיות, לא, לא רק, אני מדבר על אגודה ועל דגל,
רוב המפלגות במדינה הם ללא פריימריז, לא, ש"ס ללא פריימריז, אגודת ישראל ללא פריימריז, דגל התורה ללא פריימריז,
על זה אני מדבר,
יש עתיד ללא פריימריז, גנץ ללא פריימריז, אתה יודע כמה מפלגות יש במדינה? יש לנו בסך הכל,
לפי ספירת הקולות בליכוד, מתברר שהם בליכוד
ללא פריימריז, אבל
מה זה מרכז? אותו דבר, גם אצלנו היה מרכז, אז אצלנו יש מרכז, אז ישבו, הסיעה המרכזית החליטה שהנציג שלה זה הרב יעקב ליצמן, סיעת שלומי אמונים החליטה שהנציג שלה זה מאיר פול, דגל התורה החליטה שהנציגים שלה זה גפני, מקלב ויעקב אשר.
אז אולי אנשים שרוצים להשפיע אומרים במפלגות החרדיות דרכנו חסומה, בוא נקים, נתפקד לליכוד, נקים שם תא חרדי, נבחר נציג, יהיה לנו מה להשפיע, אתם מנותקים קצת מהציבור.
אני לא חושב ש...
אפילו בני גנץ מביא עכשיו מקום, שמענו הבוקר למועמדת חרדית, זאת אומרת... כנראה שהם מרגישים, או בסקרים שלהם הם מבינים משהו, שיש ציבור חרדי שמחפש כתובת שבה הוא יוכל להשפיע ולא רק לקבל תכתיבים.
אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו קושרים אלינו את כל הדור הצעיר ונותנים לו שהוא ירגיש שהוא חלק ממעגל מקבלי ההחלטות. בשביל זה אנחנו הקמנו באגודת ישראל את פורום הקהילות. הפורום הזה אמור להתכנס אחת לחודש, בכל עיר ועיר. שלושה או ארבעה פעמים בשנה הוא התכנס במושג, בארצי. אנחנו רוצים לצרף ולהביא את האנשים אלינו, כמה שיותר לחבר את הצעירים כדי שהם ירגישו שהם קרובים למעגל מקבלי ההחלטות. אבל בואו, אתם העיתונאים שאתם מסקרים את מה שקורה בכנסת. תגיד, יש חברי כנסת יותר חברתיים מאשר חברי הכנסת של יהדות התורה? אני שואל אותך, השס, אבל בואו, אנחנו מדברים כרגע על מצביעי יהדות התורה. יש חברי כנסת, מי מתעסק בנושא של לתת לציבור, לעזור לציבור, מושג של קבלות קהל, מושג של רפורמות שהובילו החקים שלנו?
אבל יש נושאים, יש נושאים שהתחושה שאף אחד לא מתעסק בהם,
למשל.
ובראש ובראשונה, ואולי כאן במעבר אחד נעבור לנושא, שדווקא החק היחיד שתדע, לפחות התריע בשער, נושא הדיור, שראית שגם הפתרונות שכחלון נותן, יש 60 אלף חבר'ה, זוגות צעירים, שקיבלו מפתח, אצלנו זה פשוט אפילו לא היה מתחת לרדאר.
נושא הדיור זה באמת היה אחד המכות הכי כואבות שסובלים ממנו בציבור החרדי, וזה אחד הדברים שאני מאמין שעלה כבר בוועידה שלנו, של אגודת ישראל, כמטלה על החקים שלנו לטפל בזה, וזה הנושאים של הקהילות, מה שהם זועקים. אתה שואל אותי, אתה רואה את המצוקה, היום אבא שמחתן בן, אולי לאבא זה טוב, כי הוא לא צריך ללך לקנות לבן שלו דירה, וכי הוא אומר, אין איפה לקנות דירות, אבל זוהי מצוקה, הצעירים שלנו גרים היום במחסנים, גרים היום בתת-תנאים, ומשלמים מחירים...
עכשיו, וכאן אני מתחבר למה שהיית התחלת לומר, והתחושה היא במידה רבה, שלמה חברי הכנסת דואגים, הם דואגים לחברי המרכז שלהם, למנהלי המוסדות, למנהלי הסמינרים, לראשי
ערים,
אבל מה שאיכפת תן לי להשלים את התיאוריה. לא משנה כמה תיתן למנהל מוסד, או אפילו בקצבאות, דירה אחת, הפער הזה שהורה צריך לחתן 6-7 ילדים לפחות, והוא צריך לתת לכל אחד כל כך הרבה כסף, תדע, תוזיל לו ב-5-10% את מחירי הדירות, כמו שכחלון עשה אגב, הוא עשה, ראינו שמחירי הדירות נעצרים, ואי אפשר להגיד את זה שזה קורה גם בערים החרדיות, שם המחירים מרקיעים שחקים. וכשאף אחד לא מטפל בזה, בנושאים כמו הנושא הזה, התחושה של הציבור החרדי שאין לו באמת כתובת.
מסכים איתך, אבל אני אומר שאם אנחנו באגודת ישראל, ביהדות התורה, נקבל באמת הפעם 7 או 8 מנדטים, וביחד עם התיקים שאנחנו דורשים, אנחנו נדרוש את שר השיכון. אני זוכר לפני כ-23 שנה, כשמאיר פרוש נכנס למשרד השיכון, התנופה הגדולה שהוא הביא אז בבנייה לזוגות הצעירים החרדים, אם זה בביתר, אם זה באלעד, אם זה בקריית ספר, בבית שמש, זאת הייתה התנופה, כשהיה מחזיק תיק דיור סגן שר השיכון שהיה במעמד שר, היה אז מאיר פרוש, וברור שאנחנו צריכים לדרוש את התיק הזה, וזה אחד הדברים שחברי הכנסת שלנו והשרים שלנו צריכים לקחת לעצמם לתשומת ליבם, לטפל בכל מחיר בסיפור
כן,
הזה.
כן, דיברת, אבי, אתה זרקת איזו מילה שאז חבר כנסת אחד שניסה קצת להטריע ולצעוק על זה, בסופו של דבר שלחו אותו הביתה. יוסי, אתה היית בוועידה שבוע שעבר, אתה אהבת את הדרך שבה נפרדו מרב ונחם אליעזר מוזס, נראה לי לא כך יודעים להיפרד אצלכם מהאנשים.
זה לא רק אצלנו, הנושא של להיפרד, אבל לא אני זה שמחליט על עשייה המאוחרת.
כן, אבל אתה היית בוועידה, איך הייתה התחושה הזאת?
תראה, זה ברור
שזה... שבן אדם אומרים לו, אל תעלה לדיון האחרון, בגלל שאתה לא נשאר ברשימה.
לא יודע שאמרו לו את זה, אני לא מאמין.
הוא איש אציל נפש, הוא לא דיבר עד עכשיו, מה אני אגיד לך?
אני אומר לך שלפי דעתי לא אמרו לו, אבל אני לא יודע, אני לא מכיר את המקרה הזה לאשורו, אני מאוד צרם לי שהרב מוזס לא היה במושב הנעילה, והוא לא הגיע. אבל שוב פעם, אני לא יכול להתערב לסיעה, כמו ויז'נית, שהיא אמורה להחליט מי אמור להיות הנציג שלה. וזה גם לא ראוי שאני אבוא ואני אומר להם דרך איך צריך להתנהל. לא צריך, ובטח לא בתקשורת, אני לא אמור לבוא ולהגיד לוויז'ניץ, חבר'ה, אתם הייתם צריכים להיפרד מהרב מוזס בצורה שונה. יש משטר של סיעות, יש דרך איך שנבחרים ביהדות התורה, וזה לא רק ביהדות, זה לא רק באגודת ישראל, זה אותו דבר בדגל התורה, זה אותו דבר בשס, וזה בעוד הרבה, 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 הרבה מפלגות. ברור שיש אנשים שנפגעים. אתה שואל אותי, בן אדם לחברות, צריך לעשות הכל בשביל את המקסימום, לא לפגוע באנשים, לכבד האחד את השני, לעשות את זה בצורה מכובדת, בצורה מכבדת, אבל מי אני שאני אגיד מוסר לסיעה בתוך אגודת ישראל, איך הם צריכים לנהוג? ובפרט שאני לא מכיר את כל הנתונים.
אז בואו נדבר קצת על משטר הסיעות.
ברור שהרמוזס הוא אדם מוערך מאוד, אדם אהוב מאוד, אדם שאלה באמת על נס את הנושא של הדיור, אבל לא אני הוא זה שיכול להגיד לסיעה מאוחדת, איך תנהגו.
אבל אתה כן יכול להגיד...
קצת, אתה אומר, כן, בבקשה.
אתה לא יכול להגיד לויז'נית ולסיעות אחרות, אבל אתה יכול להגיד לעצמך, לחברים שלך, בשלומי אמונים, אולי הגיע הזמן גם קצת לרענן אצלכם את השורות. מאיר כבר נמצא קרוב ל-20 שנה בכנסת, אנחנו מרחים לו, מאחלים לו אריכות ימים, אבל לא תהיה התחדשות גם אצלכם.
שמה, ההתחדשות היחידה שיכולה להיות אצלנו זה על ידי זה שתנועת אגודת ישראל, תנועת יהדות התורה, תרחיב את מספר המקומות שלה בכנסת.
אתה בורח מהשאלה שלי.
לא, אז אני לא בורח, אני פשוט עשיתי הקדמה. מאיר פורש עושה את תפקידו מאוד 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 טוב ובהצלחה. הוא אהוב על החסידויות, הוא אהוב על הציבור הכללי בירושלים ובכל הארץ. אני לא רואה שום סיבה למה מאיר פורש צריך לפנות את מקומו, כשאף אחד לא מפנה, ובפרט שהוא עושה את מלאכתו, הוא עושה אותה מלאכתו באמת באמונה ובמסירות. לך תשאל את מנהלי המוסדות, הבן אדם מקבל קהל ברחבי הארץ, עוזר למי שצריך. קשוב 24 שעות ביממה גם לאזרח הקטן. לא רואה שום סיבה למה צריך לבוא ולהחליף.
אבל אתה רואה את עצמך ביום מן הימים נכנס כנציג שלומי אמונים לכנסת. אתה תדע, לא כמו שאמר גדעון סער, אמר גדעון סער על ביבי כשישבנו איתו לפני כמה חודשים, הוא אמר יש דבר אחד בינינו שאף אחד לא יוכל לקחת לי, שזה הפער של 15 ואפילו יותר של 17 שנה בינינו. אז יש פער בינך לבין רב מאיר פורש שיעריך ימים עד כמה שירצה להישאר, אבל אתה רואה את עצמך,
בוא נגיד, בעידן שאחרי רב מאיר אתה מתמודד,
כי תראה, אתה מדבר עברית ישראלית, אתה עובר יפה מאוד,
הולך לדעי, הנצח.
נכון, בוא נדבר על
זה. יש לך את השפה שאין לאף אחד באגודת ישראל היום. אנחנו רואים את חברי הכנסת של ש"ס, של דגל התורה, יודעים לדבר עברית ישראלית. אי אפשר לומר את זה על אף אחד מחברי הכנסת המכהנים של יהדות התורה, של אגודת ישראל.
ועם כל זה הם עושים את עבודתם באמת. תראה, השר האהוב ביותר הרבה מאוד זמן במהלך הקדנציה האחרונה היה יעקב הרב יעקב ליצמן עם כל העברית העילגת שלו. מאיר פורש עושה את עבודתו באמונה, הרב אייכלר עושה את עבודתו באמונה, הרב מוזס עשה את עבודתו באמונה, ואני מאמין שהח"כים הבאים בתור ברשימת אגודת ישראל לקדנציה הקרובה גם ימשיכו הלאה לשרת את הציבור. אמרתי לך, אני לא מכיר עוד ח"כים חברתיים שדואגים לציבור, לא רק לציבור שולחיהם, אלא הרפורמות שעשו נציגי אגודת ישראל בכנסת עזרו לכל האזרחים במדינת ישראל. חבל לדבר באמת על העידן שאחרי. בוא נדבר על מה שיש היום.
טוב, על מה שהיה היום כבר דיברנו, רצינו קצת להריץ אותך לרשות שלומי אמונים, אבל נראה לי שאתה בורח מהתפקיד הזה בינתיים.
מאיר פורש חי, קיים, ברוך השם עושה את זה כמו שצריך, okay. ויעשה את זה בעזרת השם עוד הרבה שנים.
אוקיי, okay, אז בוא נאחל לך הצלחה בתפקיד הנוכחי שלך, סגן ראש עיריית ירושלים, הרב יוסי דייטש, תודה רבה לך.
תודה לכם, תודה, ושבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.
עד כאן פלפוליטיקה לשבוע זה. אנחנו נאמר תודה רבה לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לעורך המסור שלנו ישי פופובסקי, ותודה רבה גם ליוסי דייט שהיה באולפן ירושלים. יעקב, שבת שלום, ושיר, יש לך איזשהו שיר לבחירה?
אולי דיברנו על שלום, דיברנו על ירושלים, זה אי שלום בחלך, שלווה בעוונותייך.
ששלוי מלא קר לי בך.
זה הביצוע הכי טוב שיש.
והעורך שלנו לוחש לי באוזן שזהו השיר שהוביל אותו לחופה. אז שבת שלום. רק שמחות יהודים. ניפגש בשבוע הבא.
להתראות.